עמוד קופצדיק ח' בעמודה השמאלית למטה, בשורה התחתונה. אישה לא צריכה הסבה. טוב, הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת, האם אישה מסבה או שלא מסבה. להלכה רוב הפוסקים אומרים שגם אישה חייבת להסב, ואפילו חלק גדול מהפוסקים סבורים שאם היא לא הסבה, היא צריכה לחזור ולקיים את ההסבה עם המצווה שהיא פספסה, בין שמדובר באחד מארבע הכוסות, בין שמדובר במצה או בקורך או באפיקומן, שאלה מהמקומות שצריך להסב בהם. אף על פי כן הובאה גם דעה שאישה לא צריכה הסבה. למה אישה לא צריכה הסבה? אחת הטענות, מדוע אישה לא צריכה הסבה? כי זה לא צנוע. ההסבה היא שכיבה. כן, זה צורה כזאת, במקור זה על מיטה. תודה רבה. ולכן יש לדון האם צריכה להסב או שלא צריכה להסב, האם זה דרכה של אישה, להסב. מצאנו דברים דומים לגבי, למשל, שתיית יין בפורים. כתוב, חייב איניש לבסום בפוריה. צריך אדם להשתכר בפורים או לשתות הרבה בפורים. והשאלה אם גם נשים בכלל זה, הפוסקים כתבו שאישה איננה בכלל זה, כי עבור אישה שתיית יין מרובה זה שתייה מרובה של יין זה גנאי. ודאי שענת תורה דורשת מן האדם לעשות מעשה שהוא מגונה. מה שאין כן אצל גברים שזה פחות מגונה, זה יותר שייך לשמחה. אז גם פה יש לנו דיון לגבי הסיבה של אישה. אישה לא צריכה הסיבה. עד כאן ברור, יש שאלות בשלב הזה, הכל ברור. מישהו לא הבין פה מילה אחת כלשהי, משהו לא ברור. אני מזכיר את ההלכה המפורשת שאם מישהו לא שאל, למרות שהוא לא הבין, הוא עובר עבירה. הוא עזר הפעם ראשונה, הכל ברור, הכל, אין שאלות? מה זה הסיבה? יפה, יפה. מה זה הסיבה? יפה, טוב מאוד. אז אישה, אז כן, אתם כן יודעים, אישה לא צריכה הסיבה. הוא מפרש בשאילתות. פרשת צו סימן עין וב. טעמה למילתא, כלומר מה הטעם של הדבר, בגמרא לא נאמר במפורש מדוע זה לא ראוי, כלומר מדוע אישה לא צריכה הסיבה, אבל בשאילתות זה נתברר. מה כתוב בשאילתות? טעמה למילתא משום דלה ורוחה דאישה למזגה. כלומר אין זה דרכה של אישה להסב. למזגה זאת מילה ארמית שפירושה להסב. עד כאן ברור? לא. ובספרים שלנו בגמרא, כן, זאת הייתה הגרסה של בעל השאילתות אולי. אבל אצלנו בגמרא, בגרסה שהגיעה למהר"ל, לא כתוב כך, אלא כתוב אחר. בספרים שלנו בגמרא, אישה אצל בעלה לא צריכה הסיבה. ומשמע, אישה אחרת צריכה הסיבה. כן? כלומר, מה הסברה של הגרסה הזאת? לאישה יש מורה מבעלה, אבל אישה אחרת שאין לה מורה מבעלה, אז היא יכולה להסב. ואין גרסה זאת נכונה. כן? כלומר, המהר"ל איננו מקבל את הגרסה שיש לפנינו בתלמוד, אלא הוא מקבל, הוא מעדיף את הגרסה של בעל השאילתות. למה? מדוע הוא לא מקבל את הגרסה של בעל, של התלמוד כמו שלפנינו? דמה היא שינה אצל בעלה. מה זה משנה? בעלה נמצא, לא נמצא. אם מישהו מיראת בעלה, לא הווה כל כך כמו יראת אב על בן. ואמרינת שם, בן אצל אב צריך הסיבה. הרי אדם ירא מאביו יותר ממה שאישה יראה מבעלה. ואף על פי כן אמרנו שבן מסב אצל אביו. אז אם כך, קל וחומר שאישה מורה בעלה איננו מעלה ואינו מוריד. לכן גרסת הגמרא איננה נכונה. כך דעת המהר"ל. מה זאת אומרת באיזה דור? זאת אומרת שיש דורות שבהם אישה יראה מבעלה יותר ממה שבן יראה את אביו? יכול להיות, יכול להיות, אבל השאלה היא כזאת. האם אנחנו הולכים לפי מנהג הדורות או לפי הראוי? לפי הראוי ברור שבן צריך להתיירא מאביו יותר מאשר אישה מבעלה, מסיבה פשוטה. המורה שיש לבן מאביו זה דאורייתא. מה שאין כן של אישה מבעלה זה מצד הטבע. מצד הטבע לא מצאנו, או מצד ההמלצה של חכמים שאישה תתיירא מבעלה, אבל לא מצאנו שיש חיוב כזה לאישה לירה מבעלה. ולכן, אולי זה נמשך הרי מצוות הכבוד, שהיא כן חייבת לכבד את בעלה, אבל מצד המורה לא מצאנו. לכן אולי מצד הראוי, אנחנו דנים כאן. כן. לא, כי המהר"ל מסיק מזה שהשאילתות כתב אחרת, שהייתה לו גרסה אחרת בתלמוד. כן, 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 כן. זאת אומרת, בעל השאילתות, הוא חי בתקופה סמוכה מאוד לסיום התלמוד, ואנחנו מניחים שהרבה דברים שכתובים בשאילתות הם הגרסה שהייתה לו. כי אף על פי שאין לנו, אנחנו לא, אין לנו היתר לחלוק על התלמוד, אבל לפעמים רואים שבשאילתות יש דברים שסותרים את התלמוד. אף על פי כן מתחשבים בזה, כי אנחנו מניחים שבעל השאילתות, שהיה חי במקום שבו נכתבה הגמרא, והכיר את בית מדרש של האמוראים עדיין, כלומר, הוא אמנם לא היה אמורא, הוא היה כבר גאון, אבל עדיין המסורות היו קיימות, ולכן יש להניח שיש אצלו גרסאות מדויקות יותר משלנו. לכן מתחשבים בדעתו. לכן אומר המהר"ל, הגרסה שבספרים שלנו, איננה נראית נכונה. משמע שהייתה גרסה אחרת לבעל השאילתות. בסדר? עד כאן ברור? טוב. אגב, מי זה בעל השאילתות? איזה גאון? רב אחי גאון, כן. אני אקרא גם רב אחה משבחה. כן, עכשיו, זה הדעה המקובלת. דעת בעלי התוספות במספר מקומות בשס, שבעל השאילתות הוא סבוראי. כן, כנראה לא היה מידע היסטורי מדויק אצל בעלי התוספות, ולכן יש כמה מקומות בתלמוד שכתוב פריך רב אחי, ואומרים בעלי התוספות שהוא רב אחי גאון, שהוא בעל השאילתות, רב אחי. מה שיותר סביר הוא שאותו רב אחי שמוזכר בגמרא הוא באמת לא המורה, הוא מהסבוראים. כן, יש גם רב אחי בין הסבוראים, אבל הוא איננו זהה עם רב אחי גאון בעל השאילתות. עד כאן ברור? מי? רב אחי? זהו, זה השאלה. כתוב בגמרא, יש איזה אדם שקוראים לו רב אחי, שבסוגיות מאוחרות הוא מופיע תחת הביטוי פריך רב אחי. השאלה היא, מי זה אותו רב אחי שמוזכר שם? הסברה המקובלת במחקר היום, וגם כנראה במסורת של הראשונים הספרדים, שמדובר באחד מהסבוראים. ואיננו זהה עם רב אחי בעל השאילתות, שהוא מראשוני הגאונים. אף על פי כן, התוספות סברו שאותו רב אחי הוא רב אחה בעל השאילתות. כן. לא, אז הם לא ידעו שהוא גאון. חשבו שהוא, ידעו שהוא חכם שאחרי התלמוד. אחרי התלמוד, מה זה יכול להיות? סבוראי. כן. סבורה, סליחה. אבל יש כנראה רב אחי, ויש רב אחה משבחה, שהוא רב אחי גאון, מישהו אחר. כן. על כל פנים, המהר"ל, אם כן, כפי שראינו כאן, דוחה את הגרסה שלפנינו, והוא מקבל את הגרסה של בעל השאילתות. מדוע הוא דוחה את הגרסה שלפנינו? כי הוא איננו רואה סיבה להבדיל בין אישה אצל בעלה לסתם אישה. לכן הוא מקבל יותר את הדעה של בעל השאילתות, שמדובר ב... שסתם אין דרכה של אישה להסב. ואף על גב דכתיב, איש אמו ואביו תיראו. אז איך יכול להיות? עכשיו הוא שואל על ההלכה אחרת שהוא הזכיר. שאב אצל אביו, שבן אצל אביו מסב. שאת השאלה, מה פתאום שבן אצל אביו יסב? הרי הוא חייב במורה אביו. אדם שאתה מתיירה מפניו, אתה לא מסב לפניו. זה לא מתאים. נכון? הסבה זה דרך חירות, דרך חופש. אם אני נמצא ליד אבא שלי, אני לא בדרך חופש. איך אני יכול להסב? כן? איש אמו ואביו תיראו. אך יראה, היראה הזאת, מפרש בקידושין, איזה הוא יראה, אינו עומד במקומו, ואינו יושב במקומו, ואינו מכריע דבריו. זאת אומרת, יש הגדרה ספציפית, מדויקת, של מהו המורה של האב, וכל מה שמחוץ לזה איננו כלול. כל הדברים, שאם היה עושה אותם, נראה כמקל בכבודיו. אבל להסב, דרך כבוד, שרי. אבל בפני רבו, הרי יש לנו הלכה שתלמיד אצל רבו אינו מסב. איך זה יכול להיות? הרי אמר, ולמה הוא לא מסב אצל רבו? מפני המורה. נכון? אבל אמרת לפני כן, שלפני אביו, שגם הוא חיה במוראו, כן מסב. איך זה יכול להיות? אבל בפני רבו אין צריך להסב, למה דמורה רבך כמורה שמיים, ואינו נוהג בשרה לפניו, פרח אין צריך להסב. כלומר, אצל רבו זה יותר חמור. נכון, לא כתוב במפורש בתורה, מורה רבו, זה רק כתוב מריבוי, את השם אלוהיך תירא, את לרבות תלמידי חכמים, ודאי שברבו קל וחומר, אבל כיוון שזה הוקש לכבוד שמיים, אז זה יותר חמור מאשר מורה אביו, שלא הוזכר במפורש שם שמיים שם, אלא רק מסברה. כן, הרי למה צריך לראה מאביו ומאמו, כי הם שותפים עם הקדוש ברוך הוא בבריאתו של האדם. אבל לא נאמר במפורש בתורה הדבר הזה, נאמר בסברה של החכמים. לכן יש פחות הלכות מעשיות של מורה אביו מאשר מורה רבו. עד כאן מובן? כן. תמיד יש מורה שמיים?
כאילו, צריך שיהיה תמיד.
כן, ברור. צריך שיהיה תמיד מורה שמיים. זה נכון. אז אתה אומר, בעצם אתה שואל פה שאלה יותר גדולה. הוא אומר, מה זה משנה? אבא שלו, רבו, הקדוש ברוך הוא נמצא. אז תמיד יש מורה שמיים, ולכן אף פעם יהיה מותר לאדם להסב. נכון? זו השאלה שלך.
לא שתמיד יהיה מותר להסב.
למה? אם אני תמיד צריך להיות, אם יש לי מצווה מתמדת של מורה שמיים, אז יש לי איסור מתמיד של הסבה. נכון? זו השאלה שלך. שאלה טובה, לא? אין? אין לי תשובה ברורה לזה. לא יודע, זו שאלה יפה, לא יודע. מה זה? כיוון שהוא ציווה עליי להסב, אז זה כבר ירד. כן, הנה, זו התשובה. אני יוצא לפי זה, שכשאין מצווה כזאת, יהיה אסור. סתם ככה בסעודת הרשות, יהיה אסור לי להסב. זה דבר שלא שמענו.
העולם לא יכול
להתקיים
ככה.
זה סברה. לא יודע מה, זה כזה נורא אם לא תסב? לא תסב.
לא, לא קרה הסבה, כל דבר. קדוש ברוך הוא נמצא איתו כל הזמן.
אתה אומר, גם במחילה, כן, במקום הכבוד וכדומה, כן. טוב, כן, יכול להיות. אבל זה באמת, השאלה בהחלט היא במקום. הרי בשולחן ערוך כתוב. בהתחלה, הגעה הראשונה של הרמה, שהאדם צריך, שיביתי השם, נגדי תמיד, מה יעשו אותם הצדיקים? הוא אומר שזה דרכם של הצדיקים, המתהלכים לפני השם. אז אותם צדיקים שמתהלכים לפני השם, הם לא מזווים? תמוע, לא שמענו. כן, מצאנו כמה גדולי ישראל, שמסופר עליהם בתלמוד שהם מסבו, ולא מדובר שם בפסח. כן? אז, טוב. לא יודע. מה שאתה אומר... לגבי ליל הסדר תירצת, כן? כי הוא ציווה להסב, אבל חוץ מזה...
אם בליל הסדר הוא בגלל הציווי, לכאורה...
מסבים.
אם הוא מחל על כבודו
או
משהו בסגנון...
או שהוא ציווה לעשות, כן?
אז מול הרב אין ציווי?
הוא לא ציווה לי לוותר על מורה האב, או מורה הרב.
כמו שהוא ציווה על הרב, הוא ציווה גם עליי.
כן, אבל הוא ציווה עליי גם להתיירא מרבי. לא יודע, נכון, אין לי תשובה מספקת. שאלותיך הן שאלות טובות, מה אני אעשה? טוב, תכתוב על זה משהו, מה, אני צריך לעשות כל העבודה? טוב. כן. ומזה נראה, שאם הוא אביו ורבו, כלומר, שאבא שלו הוא גם רבו, אין צריך הסבה. דעה, מה זאת אומרת שהוא אבי ורבו? לכאורה זה פשוט מה שהוא אומר. אלא הכוונה שהוא לא רבו המובהק. כן? כתוב שאדם, למשל, פודה את רבו לפני שהוא פודה את אביו, נכון? אבל אם אביו היה רבו, פודה את אביו קודם. אפילו שאביו איננו רבו המובהק. אבל קצת לימדו, כבר מספיק כדי שיקדם לרבו. כן. פודה? כן. שאם הוא נפל בשבי, הוא פודה אותו. הבנת? כן, בטוח? בסדר, אוקיי. אבל דה ודאי אשתנה, ודאי שכאן יש גם מורה רבך כמורה שמיים עיקה. אבל הראש והטור פסקו, דאם אביו הוא רבו, צריך הסיבה. כלומר, הם לא אומרים כמו המהר"ל, אלא הם אומרים עד רבה. למרות שאביו הוא גם רבו, בכל זאת מסב שם. למה? הוא ראייתם, בדקה אמר, בן אצל אביו. צריך הסיבה. הרי זה הביטוי בתלמוד. וסתם אב מלמד את בנו תורה. כלומר, כמעט ואין אדם שאביו לא לימדו אותו קצת תורה, באיזושהי צורה. לימד אותו א' ב', לא יודע. דאמרי נן בקידושין, דה בן ירא מאביו יותר מאמו, בפני שלימדו תורה. אם כן, סתם אב מלמד בנו תורה, עד כאן. וזה בעצם הראיה של הראש והטור, שאף על פי שבדרך כלל סתם אב הוא גם רבו של אדם, בכל זאת, אמרה ההלכה, בן אצל אביו אינו צריך הסיבה. מכאן, שלא כמהר"ל, אלא שאביו ורבו בכל זאת צריך הסיבה. ויש לדקדק. כן, כלומר, המהר"ל לא מסכים עם שיחלקו עליו. כלומר, הם חלקו עליו לפני שהוא נולד. אבל הוא לא אוהב את זה, כן? לא אפילו לחלוק על מישהו שעוד לא נולד. הוא לא יכול להתגונן. ברוך אתה אדוני אלוהינו, העולם שהכל נהיה בדברו. ויש לדקדק. להשיב על דבריהם, הכוונה. דמה בכך שסתם אב הכתוב בתורה מלמד את בנו תורה, אבל באב שדיברו חכמים, אין נראה שסתם אב מלמד את בנו תורה. דלפעמים אביו עם הארץ, דאמרין פרק כאילו מציאות, עבידת רבו, קודמת לעבידת אביו. אם כן, מצאנו אב שאינו רבו. שעבידת אביו, והוא רבו, קדמה לעבידת רבו. אז קודם כל, זה לא נכון משהו עם הטור והראש, הראש והטור, שיש, שסתם אב מלמדו תורה. מצאנו משניות מפורשות על אב שלא מלמד תורה. שהרי אמרנו, עבידת אביו, עבידת רבו, עבידת רבו קודמת. מה שאין כן, אם הוא אביו ורבו, שעבידת אביו קודמת. ועוד, דסוגיה דתלמודה למשמעות, כלומר אין סוגיה דתלמוד משתמעת כן. שהרי משמעות הגמרא, שבא לומר שבן אצל אביו צריך הסיבה, ולא אמרינן משום מורה האב יהיה פטור מן הסיבה. ולפי פירוש הראש, עד רבה, בשביל שהוא אביו, גורם לו שהוא חייב בהסיבה, שאם לא היה אביו, היה פטור, משום שהוא רבו, ומשום שהוא אביו צריך הסיבה. ואין משמעות הסוגיה כך, כלומר, בעצם מה שאומרים, הטור והראש, הם ממעיטים בכבוד הרב. כלומר, סתם רב, אתה לא מסב בפניו, לא צריך הסיבה. אבל אם הרב הוא גם במקרה הבא שלך, אז זה מקל בכבוד הרב, ויהיה מותר להסב. זה דבר שלכאורה אין הדעת סובלתו, זה לא פשט הגמרא. ועוד, דאם כפירוש הראש, הבלה לסמוך בן אצל אב, אחר תלמיד אצל רב. ואהבה שפיר פירושו תלמיד אצל רבו, אין צריך הסיבה. ואם הוא בן אצל אביו, אף על גב דיבור רבו, צריך הסיבה. ומדקבעו קודם תלמיד אצל רבו, לא קי על זה כלל, שהבן הוא תלמידו. כלומר, הוא אומר, סדר המאמרים בתלמוד הוא הפוך ממה שהיה צריך להיות לפי הראש. לפי הראש היה צריך להגיד, קודם כל לדבר אצל רבו, תלמיד אצל רבו, ואז להוסיף בן אצל אביו. ואז הייתי מבין, בן אצל אביו, על פי שהוא רבו. אבל כיוון שהגמרה היא הקדימה את בן אצל, אצל אביו לתלמיד אצל רבו, משמע שהביטוי בן אצל אביו איננו מדבר כלל על מקרה של אב שהוא רבו. אז אם כן, נדחו דברי הראש, ונראה. שדעת הראש, בכל זאת, הראש לא היה טיפש, כן? הראש לא סתם כתב את מה שכתב, אז למה הראש חושב שאם הרב הוא גם האב, אז זה ממעיט מכבוד הרב? אומר, דסתם אב כאילו נתן לו רשות. מצד הקרבה המשפחתית, האב יש לו מכילה יותר כלפי בנו, אף על פי שהוא תלמידו, מאשר סתם רבו. וסבר שאם רבו נתן לו רשות, צריך הסיבה והתבאר זה בסמוך. שואל ניסן, מה הקשר בין יראה להסיבה? אם זו מצווה, מדוע תהיה יראת הבעל או האב גדולה מיראת שמיים? תשובה, הסיבה שבה אני לא מרגיש נעים היא כבר לא הסיבה. כלומר, זה לא בגלל שהמורה דוחה את חיוב ההסבה. המורה מונע את ההסבה. כן? כלומר, איך תגיד לאדם, אתה צריך להסב, כשאתה מרגיש רע, אז זה לא הסיבה. אפילו שטכנית הוא מסב. זה כמו החרב של דמוקלס, המפורסמת. מכירים? במיתולוגיה היוונית. אותו אדם, דמוקלס, שהזמינו אותו למשתה, אבל כל הזמן היה מעל ראשו חרב תלויה בשערה של סוס, שהייתה יכולה כל רגע ליפול. הביאו לו לפניו כל המעדנים שבעולם, לא אכל כלום, כל הזמן היה ביראה. אבל זה דבר, אדם אצל רבו, נכון, ההלכה אומרת צריך להסב, הוא לא יכול להסב. לכן אין צריך הסב, זה הכבל.
אבל למה
לא
להסביר
לפי
הראש? אין לך הדרך של הילד הקטן, הוא אצל אביו. לא תלו אותו, בטח גם זה לפני התקנה של ישוע בן גמלא.
נכון, נו אז מה?
אז אמרנו למה הוא יקדים? למה לא התחיל את אביו? אביו התחלה בגלל את הצעדים הראשונים זה אביו.
צודק, אבל הקושיה של המהר"לי, שהראש הבין שמה שכתוב בן אצל אביו, צריך הסבה, מדובר באביו שהוא גם רבו. אומר המהר"ל, אם זה היה נכון, אז היה צריך לפתוח בדין של תלמיד אצל רבו אינו מסב, ואז היינו מבין שבן אצל אביו זה היוצא מן הכלל של החוק הזה. אבל כיוון שהקדים, אולי בגלל הסיבה שאתה מביא, זה כן, אבל זה הוכחה שלא מדובר ברבו. שאם לא כן, היה באמת מאחר את הדין של הבן. אז זה מה שהוא אומר כאן, וסבר שבנתן, אז זה מה שלכן, יש פה איזושהי סברה של הראש, שזה מצד שמן הסתם האב מבטר. ועד איקה אמרינן, תלמיד אצל רבו אין צריך הסבה, אפילו רבו שאינו מובהק. כן, כי הרי יש לאדם שני סוגי רבנים, יש רבו ויש רבו המובהק. יש הלכות שונות. ברבו מובהק, למשל, מתאבל עליו. רבו שאינו מובהק, לא מתאבל עליו. ועוד כמה דברים כאלה, כן? אז, אבל מה שכתוב כאן אצל רבו, אפילו רבו שאינו מובהק. שלא, מה זה רבו המובהק? מי שלמד ממנו רוב חוכמתו. אבל אם הוא למד ממנו מקצת חוכמתו, לא נקרא רבו המובהק, אבל נקרא רבו, חייב בכבודו. כן, מה אתה אומר?
היום הבנתי שאין רבו המובהק כי בגלל ספרים.
יש דיון על זה, כן, ברמה, יש בהלכות אבלות, דיון, האם יש בימינו רבו מובהק או לא. יש דיון על זה.
השאלה השנייה...
זה לא כל כך חתוך,
מושתם. כן, הבנתי. כן. השאלה השנייה, למה צריך בכלל גם לבקש רשות מהרב? הרי ממילא הרב מוכל.
רק מלך... לא.
כן,
רב לא, מוכל. בתלמוד אנחנו רואים המוראים שלא מחלו ולא הסבו אצלם.
זה
התלמוד. כתוב שלא הסבו, תלמיד
כן,
הם לא הסבו.
כן, אבל בסדר, מה הסיבה שלהם שלא?
למה? מסיבה? מסיבות חינוכיות. הוא חושב שהתלמיד הזה, אם הוא ייתן לו להסב, הוא יתפרק. עדיף ככה...
זה קיצוני.
למה זה קיצוני? יכול להיות מה?
הוא יתפרץ. אז אנחנו לא עסקים ברשאי.
לא יתפרץ, יתפרק.
יתפרק?
כן, אז כתוב משל, כל המונה התלמידו מלשמשו פורק ממנו עול מלכות שמיים, נכון? מה זאת אומרת? הרב לא רוצה שישמשו אותו. מה אכפת לו? אלא זה לא בשביל רבו, אלא זה לא בשביל הרב, זה בשביל התלמיד. עכשיו, לפעמים הרב שופט שהתלמיד, וזה יכול להיות, יש לפעמים תלמיד שעדיף שהוא לא יעשה לפני רבו. נכון? מצד החינוך שלו.
היום?
כן, גם היום, בוודאי.
הרב מכיר מישהו שלא נתן הרב ברשות
שעשים? אני לא יודע, אני אף פעם לא ראיתי תלמידים אצל רבם בליל הסדר. היום כולם במשפחה. לא. אבל זה לא משנה. כן, לא, זה שנגיד, אני אף פעם לא מנעתי תלמיד להסב בפניי, זה לא אומר שאין מקום לזה. זאת אומרת, יש לפעמים, אנחנו מדברים מבחינה עקרונית, מספיק שיהיה מקרה אחד שבו זה נדרש, כדי שההלכה תאמר שצריך לבקש רשות. ובאמת בתלמוד מצאנו אמוראים שאמרו לתלמידיהם לא להסב. כן, מצאנו. זה סוגיה מפורשת והרבה פסחים. כן. אולי דווקא זה היה יותר נוח להם, לא להסב, לא יודע. הם ירגישו שאם הם יסבו בפני רבם, הם ירגישו לא בנוח. נכון, הרב ירשה, אבל לא מרגישים נעים. אז עד רבה, הרב אמר להם, אל תסבו, ואז היו בסדר, היו מבסוטים. יכול להיות. צריך להבין שמדובר בהסבה, לא כמו של היום. כן, הפעולה המצחיקה שתיארנו באחד השיעורים הקודמים. אלא מדובר במשהו על הפרנג'י כזה, עם מיטה ומזרון והכל. זה לא כמו היום. כן, מה אתה אומר? עם האב לא צריך, זה מה שכתוב. עם האב מסב לפניו, כתוב.
אבל למה אני צריך להרגיש בני חורים, כמו בני חורים?
כן, אבל כתוב בתורה שצריך לראה את האב, נכון? כתוב בתורה או לא?
כן.
נכון? אז אם כן, יכול להיות, תגיד, כיוון שאני צריך להיות ירא מאבא שלי, לא יהיה לי נוח להסב, אולי אני פטור מהסב, אז אומרים לא, עם אביו. אישה זה משהו אחר. אז זה שאלה, למה אישה לא מסבה? האם זה בגלל שיש לה מורה בעלה, כפי גרסת הגמרא שלפנינו, או בגלל שאין דרכה של אישה להסב, כפי שמשתמע מהשאילתות. אין דרכה להסב, זה הכוונה שזה לא מתאים לנשים להסב, זה דבר מגונה. כי אישה צריכה לשמור יותר על כבודה, והסבה יש בה איזו ישיבה חופשית כזאת, שלא מתאימה לצניעותה של אישה.
אבל הם לא עושים באותו חדר.
לא באותו חדר?
כן.
אדוני היקר, זו טעות הלכתית חמורה. לא, כתוב מפורש. אין לגבי קורבן פסח, יש הלכה מפורשת, במשנה. אין עושין חבורה שכולה נשים.
כן, בסדר.
זאת אומרת שהן חייבות להיות באותו חדר.
אני מדבר כללי. כללי.
אני מדבר על יד הסדר.
רגע, בסדר. היה גם עושים את הפסח גם בחדרים בנפרד.
לא, זה בדיוק העניין.
עזוב את הקורבן פסח.
אם עושים את הקורבן בנפרד...
לא, עזוב את הקורבן פסח.
אז רגע, אבל את כל ההלכות של הסדר אתה לומד מאכילת הקורבן.
אני הבנתי שלפעמים היו עושים בחדרים בנפרד.
מה זה היו עושים? זה נגד ההלכה. תדע לך, אני חי יותר מזה. יהודי ג'רבה, שידועים בהקפדתם היתרה בהלכות צניעות, ובכל השנה היו עושים חדר נפרד לנשים וגברים, בליל הסדר לא היו עושים. למה? כי הם למדו מהקורבן. שהם ידעו שבקורבן, הרי יש הלכה מפורשת, אין עושים חבורה של כולה נשים. אם אתה עושה חדר אחר לנשים, אתה עובר על המשנה. נכון? טוב. ואם יש, תגיד, אולי ישימו מחיצה. אם יש מחיצה, זה כבר נקרא שני חדרים. זה הלכה מפורשת במשנה גם כן. מה? וילון זה נקרא שני חדרים, כן? ומזה למד הרב משה פיינשטיין, עליו השלום, שאין צריך לשים מחיצה בין היושבים בחתונות. יש כאלה שאמרו, צריך לשים גברים מפה, נשים מפה, מחיצה. אומר הרב משה פיינשטיין, איך יעשו עם קורבן פסח? בסדר, אנחנו לא הסכימו איתו. בסדר, בג'רבה לא הסכימו איתו. בסדר, אני רק מסביר, מה הסברה? אם הרב משה פיינשטיין היה מג'רבה, יכולת להקשות, אבל הוא לא היה מג'רבה. אז לכן אין קושיה. בסדר?
קושיה להיום, כאילו, בדור שלו, שהולכים צנועות, וזה, וכדומה וזה. היום אם אתה הולך לחתונה מעורבת, אתה בבעיה
רצינית? אתה יודע. אני לא ראיתי.
מה לא ראיתי?
אני לא ראיתי.
אתה
כמו זמן... אתה מזכיר לי סיפור, אני הכרתי יהודי, תמיד חכם שנפטר השנה, הרב מאיר זיני, זכרונו לברכה. בבית הכנסת שלו, אתה יודע, נהגו כמו אצל הספרדים, לוקחים את הספר תורה, מעבירים אותו ליד המחיצה של עזרת הנשים, ואז הווילון פתוח, והיה בא מזה אישה, הושיטה את ידה כדי לנשק את הספר תורה. היד, אוי ואבוי, נכנסה לעזרת הגברים. היה שם בחור, בעל תשובה. תחיל לצעוק, לא בסדר, בציניות. אחר כך נזכר שיש גם רב בבית הכנסת, אז אולי שצריך לדבר עם הרב. הוא אומר, הרב, ראית? אני בללתי, לא שמתי לב. אני לא ראיתי מה שאתה אומר. טוב, הלאה. איפה אני? קוף צדיק תת, נכון? עמודה ימנית. לא, סליחה, עמודה שמאלית. וואי, דלבלתם אותי, כן. והדקה אמרינה, אני קוראת בשורה הרביעית. והדקה אמרינה, תלמיד אצל רבו, אין צריך הסבה, אפילו רבו שאינו מובהק. איך אתה יודע שאפילו רבו שאינו מובהק? ראיה, מהדמייטה, עם הכל אדם מסב, ואפילו תלמיד עם רבו. והוא צריך, והשם ה... כן, אז זה קושיה שהביאו בגמרא. איך אתה אומר שתלמיד אינו מסב אצל רבו? הרי יש לנו ברייתא מפורשת שאומרת, אם הכל אדם מסב, אפילו תלמיד עם רבו. אז זה סותר את מה שאמרת שתלמיד אינו מסב אצל רבו. והוא צריך לאוקמה בשוליה דנגרי. בסוף התלמוד מעמידה את זה שזה לא רבו שלימד תורה, אלא רבו שלימד אותו נגרות. כן? כי רבו זה ביטוי כללי. כל מי שמלמד אותך משהו, מורה למתמטיקה, הוא רבך למתמטיקה. אז שוליה דנגרה, שוליה של הנגר. כן? אם היה הבדל בין רבו מובהק לרבו שאינו מובהק, אז התלמוד היה צריך להעמיד את זה ברבו שאינו מובהק. זה שלא עשו את זה, זה סימן שכל רבו, בין מובהק, בין לא מובהק, אינו מסב לפניו, כי הרי העמידו בשוליה דן הגרי. מה? נכון, למה לקחו את האוקימתא של שוליה דן הגרי, ולא של רבו שאינו מובהק? הנה, מה שכותב, ומדלה מוקלה בתלמיד שאינו מובהק, מתוך שלא העמידו את זה באופן כזה, שמאמינה, דף בתלמיד שאינו מובהק, אין צריך הסיבה. כן. עכשיו יש פה שאלה. שלום הרב, מאוד לא נוח היום להסב. מזכיר את חרב דמוקלס. אולי יש מקום לפתור מהסיבה היום? יש אמנם כאלה שכתבו כן, שכיוון שדרכנו היום לשבת על כיסאות ואין דרכנו כלל להסב בשום סעודה, לכן יש כאלה שאמרו שבימינו לא דואג דין, ישיבה, דין הסיבה בליל הסדר. אני חושב שזה דת הרעבייה. אבל 98% מהפוסקים חולקים על הדבר הזה וסבורים שבימינו חייבים להסב גם כן. אז צריך להסב. אלא מה? אתה צודק שצריך להסב ברצינות ולא כפי שנוהגים היום. ואני הסברתי כבר באחד השיעורים הקודמים כיצד יש להסב. לא? מה? הרביה רבנו יואל אבי העזרי, מבעלי התוספות. אבל בספר הרביה, שלושה כרכים. מהדורת הפטוביצר, אני חושב. טוב,
יש אפשרות
מה?
לשנות את זה?
מה, להסף? אז אני אמרתי, אם יתרשמו הרבנים שבאמת סברת הרביה היא עיקרית, אז יעשו ככה. אבל
יש כוח?
כן, יש כוח לרבנים, כלומר. דבר שהוא סוגיין דעלמה, אז זה משנה את ההלכה, זה נכון. אבל למעשה בינתיים אין שינוי בהלכה, ואני אגיד לכם יותר מזה, טוב דווקא שאנשים יתרגלו להסב כראוי, כי יש משהו בתרבות היוונית רומית של פעם, משהו שיודע להעריך את חירותו של האדם. זה שאדם היום יושב על כיסא, באיזשהו מקום זה קבילה של חירותו של האדם. מרוב נימוס שכחנו מה זה האדם החופשי. כן? אז מה זה ההסבה? אולי נעשה רק הדגמה קטנה, כדי שתבינו על מה מדובר. יש הסבה הנהוגה היום, ויש הסבה האמיתית. הסבה הנהוגה היום היא כזאת. יש על השולחן של האדם, הכלים הכי יפים של כל השנה, שהביאו אותם לליל הסדר כדי להשוויץ. וסכינים, מזלגות, כפות, ארבע כוסות, כל מיני דברים כאלה, מפיות וכו'. ועוד אגדה של פסח, וזה צפוף כי יש הרבה אורחים. ואז הבן אדם מחפש איפה להניח את המרפק. ואז הוא מחפש בייאוש רב את המקום שבו הוא יכול לשים את המרפק, והוא חושב שזה נקרא הסבה. נוסף על כך, הוא בדרך כלל טועה ולוקח את הכוס בצד שמאל. אז שזה בכלל הופך להיות משהו מגוחך ולא נוח בכלל. ואז הוא צריך לשתות בצורה כזאת, ולפעמים קצת מרים את האב, כן? זה כמו אלה שבנפילת הפיים האשכנזית עושים ככה, אני יודע, או כל מיני דברים, שזה אמור להיראות משהו כמו נפילת הפיים. אין בין זה לבין הסבה ולא כלום. מה שכן צריך לעשות, זה שא', על השולחן לא יהיו כל הכלים האלה. בעלת הבית תביא אותם רק לשולחן אורך. בינתיים, על השולחן יש רק שני דברים, אגדה וכוס. זה מה שיש. אגדה זה בסדר, כי האגדה מקובל שהיא תהיה מוכתמת ביין ובפירורי מצות, ואז היא קשרה למאדרים, נכון? ככה שאומרים את זה, דרך כלל זה גם קצת דבוק, יש כמה דפים דבוקים בחרוסת, כן? נכון? ככה זה צריך להיות. ראיתי אפילו מי שהתפיס כזה ככה. כן. אבל האמת היא שמה שצריך לעשות זה שבאמת יהיה פנוי, ואז בנוסף לכך, לעשות משהו מאוד לא מנומס, והוא שהכיסא יהיה ניצב לשולחן. כלומר, שאתה מפנה את הגב שלך לאיש שנמצא מצד שמאלך, וגם ההוא שמצד ימינך עושה לך אותו דבר. ואתה קצת מתקדם, מניח את הראש ככה, בתוך ככה היד, כמו שצריך, אתה מרגיש בנוח, ואז אתה מסב. בסדר? זה מה שיותר קרוב להסבה העתיקה. עוד יותר טוב, מזרונים עם קריות, אבל לא תמיד מומלץ, מסיבה פשוטה. מאחר ואנשים לא יודעים מה זה לנוח לפני ליל הסדר, אז התוצאה של הנחת האנשים על קריות וכדומה, צפויה מראש. בסדר?
השיבה על הרצפה זה בסדר?
זה גם בעיה. לשבת על הרצפה אין לי בעיה, רק שיש נוח, קריות וכדומה.
בעצם השיבה ברצפה, העצם זה שאתה לא על שולחן. בליל הסדר, יש לזה בחיקות.
אין בזה כל בעיה. אלא אם הרצפה קשה זה לא טוב, אבל אם הרצפה מרופדת זה בסדר. כן, יש רק בעיה אחת, שצריך באמת לנוח לפני ליל הסדר כדי לא להירדם. פוף זה לא רע, כן, אבל איך אתה תניח את עצמך על צד שמאל? עדיף שאתה לא תהיה על הפוף, אבל הפוף יהיה מתחת לידה. בסדר? טוב, אז זה, אבל באמת לנוח לפני ליל הסדר מאוד מאוד חשוב, במיוחד מי שמכין או מכינה את צורכי הסדר, ש... מה? טוב, זה על צד ימין, עכשיו. טוב. אז שינוחו לפניכם. טוב. ובאמת אני אולי אסביר מה אני עושה. בערב פסח, כל המשפחה יודעת מראש שהזמן של הפסקת הכנת צורכי הפסח זה השעה אחת. כולל ארוחת צהריים. ואז מה שעושים, סוגרים את התריסים של כל הבית. מנתקים את הטלפונים. ושמים פתק על הדלת, כי תמיד יש איזה אורחים שבאים מראש ואומרים, הבאתי לכם מתנה לכבוד ליל הסדר, ובדיוק צריך להתייחס אליהם. אתה שם פתק, אנחנו ישנים. אם יש לך משהו להביא, תניח אותו, אל תעיר אותנו. בסדר? ואז כולם הולכים לישון במשך שעתיים. ואז קמים לליל הסדר, בריאים ושלמים, ואז זה שווה. ולא כמו שנהגו בחוץ לארץ, שרק הלילה השני היה שווה. כן, בבקשה.
הסיבה של היום,
כן. הסיבה מעולם לא שינתה ייעוד, והיא שאדם ירגיש נוח וחופשי. בגלל שהוא לא עשה מה שאני אמרתי. אם הוא יעשה מה שאני אמרתי, תאמין לי שיהיה לו טוב. מתארך אצל מישהו, כן, אז הוא ילמד. הוא אומר, הרב שרקי אמר לי לעשות ככה. כולם יסתכלו ככה בעיניים בוהות, יגידו, ידענו שהוא כזה. טוב. טוב, הלאה. וקשיה לי, כן? עכשיו, המהר"ל הביא ראייה שמדובר בין ברבו מובהק, בין ברבו שאינו מובהק, שאינו מסב, ואז אומר, והראייה, בגלל שהתלמוד העמיד את הברייתא האומרת שתלמיד אצל רבו מסב, בשוליה דנגרי, בתלמיד לענייני נגרות, כן? עכשיו, ובעוד שיכול היה להעמיד ברבו שאינו מובהק. וקשיה לי, מינה לו למקשה דבר זה. כלומר, באמת, הוא מקשה על הגמרא עכשיו, המהר"ל. למה המקשה תירץ בשוליה דנגרי? דלמה לא יהיה חילוק בין רבו מובהק לשאינו מובהק? אולי באמת היה יותר טוב כך לענות, אז מדוע התלמוד לא ענה שמדובר ברבו שאינו מובהק? שמו של אלוהי ישראל נכתב בארבע אותיות הוויה, והן ארבע אותיות של תוכנית האחדות בין ההפכים. יפה! אני גם אשמח לדעת מה הקשר למה שאנחנו לומדים. בינתיים עוד לא מצאתי. הלאה. הוא אומר כך. בעזרת השם, שמו של אלוהי ישראל נכתב בארבע אותיות הוויה. והן ארבע אותיות של תוכנית האחדות בין ההפכים. מה זה אומר? זה אומר משהו מאוד נחמד. ששם הוויה י' כ' ו' כ', ארבע אותיות. זה גם אחדות וגם הפכים. כן, כנראה שבין י' לבין ה' יש הופכיות, בין ו' ל-ה' יש הופכיות, ואז זה בעצם תוכנית האחדות בין ההפכים. מאוד נחמד מה שאומר. השאלה היא, מה הקשר בין זה למה שאנחנו לומדים? לא יודע בכלל. ייתכן, אני לא מעלה את זה על הדעת, אולי שאנשי האינטרנט בטעות העלו שאלה של אתמול או משהו. לא יודע, מה קרה לך שאתה שואל כזה? טוב, בסדר. וקשיה לי, מניין לא למקשה דבר זה? דלמה לא יהיה חילוק בין רבו מובהק לשאינו מובהק, דעה אשכחן בדוכתא אחרי דה, הרי מצאנו במקומות אחרים, לעניין קימה, דבפני רבו מובהק מלוא עיניו, ואילו ברבו שאינו מובהק אין צריך לעמוד רק בארבע אמות, זאת אומרת מצאנו חילוקי הלכות בין הכבוד והמורה הראויים לרבו המובהק, לכבוד ומורה הראויים לרבו שאינו מובהק, למשל, מתי הוא צריך לעמוד בפניו? אם זה רבו מובהק, אפילו רואה אותו מקילומטר צריך לעמוד. אם זה מדובר ברבו שאינו מובהק, רק בתוך ארבע אמות צריך לעמוד. אם כן רצין, מצאנו שיש חילוקים כאלה. ועוד דהה, כאמרינן טעמה שאין צריך לעשה, מפני שמורה רבך כמורה שמיים. הרי הסברנו מה הסיבה שאצל רבו לא צריך לעשה, כי מורה רבך צריך להיות כמורה שמיים. וזה לא שייך רק ברבו מובהק. ברבו שאינו מובהק, לא שייך תמה דמורה בר כמו השמיים. כן, לא מצאנו שסתם האדם שלימד אותך איזה הלכה אחת, פתאום הוא הופך להיות מורה שמיים, זה לא מצאנו. שאם היה שייך, הייתה מה, היה צריך לעמוד מפניו גם כן, כי אם לא עיניו, דה מורה רבך כמורה שמיים. דה אם משום דה לא מצא אשכח, דה מצא למסב רק בתלמיד, דה הוא שוליה דה נגרה, בוודאי נוכל לומר, משום דה סתם רבו הוא רבו מובהק, אבל שאינו מובהק, רבו אינו מובהק כאלה. ולפיכך נראה שהדבר צריך עיון, ולכן ניתן לו רבו רשות ועשר חסידה. זאת אומרת, יש פה משהו לא ברור, בעצם המהר"ל מקשה על הגמרא עצמה, שלכאורה הגמרא לא עשתה את הקימתא של הגמרא איננה מספקת את המהר"ל, ולכן מפני הקושיה הזאת מציע המהר"ל שלא ינהגו את הדין הזה, לפחות ברבו שאינו מובהק, ושהרב ירשה להסב. כן. מתלמידו.
יכול להיות מצב שבו חלק מהתלמידים הם לא הרב המובהק שלהם, ואז חלק יכולים לעשות.
נכון, נכון. לפי ההצעה של המהר"ל, בוודאי שיהיה חילוק כזה. במיוחד שאם הבן של הרב גם כן יושב שם, אף על פי שהוא רבו, בכל זאת, מסב, נמצאנו. כן, מה אתה אומר?
אם האב לא רוצה שהבן יסב, עשה עבירה?
אם האב
לא רוצה שהבן יסב.
כן, הוא עובר עבירה.
האבא.
כן, ודאי. וגם הבן, אם הוא שומע לאביו, גם כן עובר עבירה.
הוא לא יכול להגיד את זה בגלל לחנך.
לא, הוא לא יכול. לא, שמה הוא לא יכול. כי זה נגד ההלכה.
למה הבן
עובר עבירה? זה ממש חרב. כי למה? הבן... זה לא נקרא. לא נקרא. לא נוח, נגיד אתה יושב בליל הסדר ויש לך חבר, והחבר צעק עליך ולא נוח לך, אז מה לא תסב? לא שייך. כן. ואם נתן לו רבו המובהק רשות, עכשיו מה קורה אם רבו המובהק נותן רשות? זה לא כתוב בגמרא מה עושים. כן? נראה, דאין מתחייב בזה בהסבה, שהרי יאמר שהוא לא רצה להסב מחמת יראה ואינו מחויב. כלומר, זה דבר מעניין. הרי בפני רבו המובהק ברור שאינו מסב. עכשיו נגיד שרבו המובהק מרשה לו. מסב או לא מסב? אומר המהר"ל, לא חייב להסב. למה? כי נכון שהרב שלי הרשה לי, אבל אני מרגיש מורה. ומה שפסק הרמב״ם, תלמיד עם רבו אינו מסב. ואם נתנו רשות מסב, אינו רוצה לומר שצריך להסב. אם נתנו רבו רשות. אלא שרשות להסב, להפוקה, אם לא נתנו רבו רשות, אינו יכול להסב. כן, כלומר, זה חומרה של המערב, או כולה של המערב שלי. כן, בבקשה. כן, ראובן? לא, בבקשה, טוב. וכן, יש להוכיח, דקאמר בגמרא, תלמיד עם רבו, אין צריך הסבה. במה אמרו, אם כשלא נתנו רשות, אבל אינו מסב, שאינו להסב. ולמה אמר, אין צריך להסב, אלא העיר, מדובר, בוודאי, כשנתנו רשות, ואפילו אחי, למרות זאת, אינו צריך. כן, כך שזה מהווה ראיה לדעת המהר"ל, שאצל רבו, אפילו שנתנו רשות, אינו צריך להסב. כן.
רב שמחל על כבודו.
כבודו מחול.
עם מלך.
מלך. אם אדם מסב אצל המלך. זה לא יעזור, לא יכול להסב.
לא יכול. גם אם ייתן לו רשות.
גם אם ייתן לו רשות. לא יכול. כן.
למה הוא רוצה להסב
אצל המלך? למה הוא אוכל אצל המלך? מה, המלך יאכל לבד בגלל שזה ליל הסדר? בגלל ש...
זה הבן של המלך.
הבן של המלך, לכאורה גם כן.
לא
מסב. לכאורה זה משהו אחר. זה מדין מלכות. הרי אביו יש לו רשות להרוג אותו בתור מלך. זה לא משנה אם זה בן או מישהו אחר. ובתרומת הדשן, אומנם כתוב כאן תרמות הדשן, אבל זה טעות דפוס. ויש לנו כידוע ספורט לגלות את הטעות דפוס התורנית בכל עמוד במערל. בערך יש טעות דפוס אחת לעמודה, או לעמוד. בסדר? אז פה מצאנו בקלות, ובתרומת הדשן כתב, שאם הוא סועד אצל תלמיד חכם מופלג בדורו, אין צריך הסבה. מעניין, אז מדובר, אתה הולך לתלמיד חכם מופלג בדור, למרות שהוא לא הרב שלך. כן? אתה במקרה הזדמנת אצלו, הוא הזמין אותך לליל הסדר, למרות שאתה לא תלמיד שלו. ובכל זאת, כך אומר התרומת הדשן, אינו מסב. מה? מופלג, גדול במיוחד. איך מודדים את זה? הרמב״ם. נגיד אתה בא לאכול אצל הרמב״ם. כולם יודעים, הרמב״ם כתב את המשנה תורה ואת המורה נבוכים. הוא ממשה עד משה לא קם כמשה. אתה לא תלמיד של הרמב״ם, דווקא אתה תלמיד של מישהו אחר בדור, אתה אוכל אצל הרמב״ם. הזדמן. אז לפי, מה? בוודאי שידעו. למשל, עריף, רב רבו של הרמב״ם, כותב שזה שתקעו שמותר לתקוע בראש השנה שחל בשבת בפני בית דין, אין זה אלא בפני בית דין של גדול הדור, כך אומר עריף, ולכן אצלו תקעו. זאת אומרת שעריף ידע על עצמו שהוא גדול הדור, ולכן הוא קבע, בבית דין שלי תוקעים. כן? מה?
כמו הרמב״ם היה הרבה שחלקו עליו.
נכון, גם שיש הרבה שחלקו עליו, אף אחד לא חלק שהוא מהגדולים. כן? זאת אומרת, שהוא מופלג. לא אמור שצריך להיות הכי גדול מכולם. כי אז, זה לא תמצא בעצם כמעט בכל הדורות, אדם שכולם מסכימים שהוא הגדול מכולם. זה לא קורה. אפילו ביהושע בן נון מצאנו שיש כאלה שחלקו על גדולתו. כן? יש על זה מאמר שלם בספר בית אלוהים למבית. אבל הכוונה שכולם מסכימים שיהושע בן נון הוא אחד מן הגדולים. זה כן. אז אנשים בסדר גודל כזה, אז אצלם לא מסיבים. כך כותב בעל תרומת הדשן. כן.
אבל הרב נתן דוגמה יחסית קלה.
כן.
הרמב״ם. אם אני רוצה להשליש את עצמנו, אז איפה אני...
איפה אתה מוצא בימינו? יש, יש בימינו, ברוך השם. יש, יש. אפשר לחפש, אבל יש, יש. אני חושב שאם נעשה איזה מחקר, נמצא כמה אנשים שנוכל להגיד עליהם שהם מופלגים בחוכמה במיוחד. טוב, אז בתרומת הדשן כתב, שאם הוא סועד אצל תלמיד חכם מופלג בדורו, אין צריך הסיבה. וקשיא, מה?
ואם הוא חבר וגם הרב
של... הוא חבר של הרב?
לא, אנחנו חברים איתו, עם הרב, כאילו.
לא יודעת, חבר של הרב?
כן.
אדם שחברו הוא גם רב. זה השאלה?
כן.
אסור לנהוג בו כבוד, מה הבעיה? עכשיו, הוא רב, גם רבו או סתם רב?
לא, הוא רב.
אבל השאלה אם הוא רב של החבר או לא?
לא.
זה מה שאני שואל.
כי הוא רב, הוא גדול הדור.
אבל הוא לא.
אבל הוא מזמין חבר.
והחבר איננו תלמידו.
זהו.
אז זהו, אז לפי תרומת הדשן, לא יסב.
כן?
כן, זה מה שכתוב. נכון? ובתרומת הדשן כתב שאם הוא סועד אצל תלמיד חכם מופלג בדורו, אין צריך הסיבה. גם אם הוא לא תלמידו. זה דעת התרומת הדשן. בסדר? וקשיא, מה שאמרו תלמיד אצל רבו, הוא מפרש הטעם משום מורה רבך כמורה שמיים, ולא שייך לך טעמה כי ברבו מובהק. כלומר, המהר"ל לא מסכים עם התרומת הדשן. הוא אומר, נכון, הוא אדם ענק, אבל הוא לא הרב שלך. מאחר והוא לא הרב שלך, בוודאי לא רבך המובהק, אז אתה לא צריך, אתה כן יכול להסב. צריך, או צריך להסב אפילו. כן, כלומר, לכן המערה לא מקבל את צברתו של בעל תרומת הדשן. אך, בוודאי, אם סועד אצל רב שהוא מנהיג בעיר, כן, כלומר, שדיינו שהוא אמרה דאטרה, גם אם הוא לא הוא הרב שלך, אבל הוא אמרה דאטרה, הרב של המקום. כיוון שכל העיר נוהג על פיו, זה נקרא רבו. אף על גב שהוא לא למד בפניו. כיוון שהוא רב בני העיר, והוא גם כן בעיר. כלומר, כשאתה מבקר בעיר מסוימת, ואתה מגיע לרב של המקום, גם אם הוא לא הרב שלך, מעולם לא למדת ממנו שום דבר, אבל אתה צריך לעשות את ההלכה כמו. אז לכן, לעניין זה, הוא רבך. אז אם אתה אוכל אצל המרא דאתרא, צריך, באמת אין צריך להסב, ובזה נקבל את דעת תרומת הדשן. אבל לא אם הוא... רב מופלג בדורו. דבר מאוד מעניין, יוצא לפי זה, פשוט פרדוקסלי. אדם אכל אצל אחד מענקי הדור, שאיננו רב המקום, מסב, לפי המערל. אבל אם הוא אכל אצל רב השכונה, שהוא לא מגדולי הדור, אינו מסב. מראה לכם את החשיבות של המערה דיאטרה. כן.
זאת השאלה שלי, איך הוא יכול להגיד, שבגלל שלא רב המופק, הוא לא...
כי אין לו מורה שמיים. נכון, זה מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר. זה בניגוד למקובל בימינו, כי בימינו הדור שלנו מעוות והשתגע. זה הכל. כן? היה אגב לאחרונה, לפני שנתיים, עכשיו היה ויכוח בתוך קובץ תחומין. ויכוח בין שני רבנים, האם יש דבר כזה, יש אחד הרבנים רצה לומר, הלכה כגדול הדור. כלומר, אם יש אדם שהוא ידוע כגדול הדור, חייבים כולם לעשות מה שהוא אומר. שמה, אחד הרבנים ענה לו, מה זה, כי עשה ממנו קציצות. הביא הוכחות מכל הכיוונים האפשריים, מהשעס, מהפוסקים וכו', שהדבר הזה אין לו יסוד כלל וכלל, שטויות ומיץ עגבניות. כלומר, המושג של ההלכה כגדול הדור זה רפורמה ביהדות. על הדעת את זה. כן, בבקשה. בסנהדרין. השאלה היא איך קובעים, ההלכה בתוך הסנהדרין, וזה היה ויכוח. כן? כלומר, האם הרוב, האם המיעוט צריך להיכנע לרוב במקרה שהוא יקרה שהוא יותר חכם, אבל זה בתוך הסנהדרין, בבית דין.
יש בכלל מושג כזה גדול הדור?
כן, יש מושג כזה גדול הדור ביהדות. במסכת כתובות כתוב שאם לעולם יישא אדם בת תלמיד חכם, לא מצא, יישא בת גדולי הדור. כתוב בגמרא, מה אני אעשה? זה מה שכתוב בגמרא. אם הוא לא מצא בת של תלמיד חכם, אז ייקח בת של גדולי הדור. גדולי הדור, הכוונה מנהיגי הציבור, בת של חבר כנסת, משהו כזה. כן, מה אתה רואה?
אם
עושה
שאני מוזמן
אצל הרב יושב, היום קצת קשה. כן,
ויש לי מורה שמיים, אז זה מעוות?
זה לא, זה מעוות לעניין זה שאתה לא תסב בגלל זה. יש כבוד, כבוד, משהו אחר, אתה לא מחויב במורה הזה. אם אתה לא תלמיד שלו, אתה לא מחויב המורה הזה. אתה סתם צריך להתיירם את תלמידי חכמים, ויותר תלמידי חכמים, אבל זה כמו רבו שאינו מובהק, יהיה גדול ככל שיהיה. למה הרב שמחל על כבודו כבודו מחול, והיה כתיב בגמרא רבנן יקרא מלאכים, ובספרי ההלכה והאחרים הופיע ביטוי בשינוי לשון מן מלאכי רבנן, כגון מהרש"א ברכות, חידושי הגדול, דיבור המטריד נגד מלאכים. נכון, אף על פי שהחכמים נקראו מלאכים, אבל הם נקראו מלאכים, אבל הם לא מלאכים. עד כאן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.